שלום לכולם, אנחנו עומדים פה בביתו הקדוש של מרן הרב קוק, בבית המדרש, והיום אנחנו עומדים לפני פרשת בלק, נעסוק היום בנושא ארץ האוניברסליות. יש מי שיגיד, תשמע, מה ארץ? אתה מדבר על ארץ ישראל, אוטומטית אתה בימין. אתה מתנחל, אתה נדלניסט, אתה צר אופקים, לא, נעצור פה. וכשאתה אומר ארץ האוניברסליות, בוא, ארץ ישראל זה מתנחלים, זה הדבר האחרון, זה לאומנות. זה לא אוניברסליות. טוב, אז אנחנו היום נצא קצת מהבורות הזאת, ובואו נתחיל מפרשת בלק. מקור א', במדבר כף ג', כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. עכשיו שימו לב, יש בעיה מאוד יסודית, שצריך לדעת שעברית שאנחנו מדברים היום היא עברית, אבל צריך לדעת שאתה מתבונן על עברית של תורה, או עברית של מחבר מתקופה מסוימת, אם זה בגמרא, אם זה במשנה, אם זה בראשונים, אם זה הרב קוק, אם זה הבעל שם טוב, אם זה הגר"א, צריך לדעת שיש איזה שהם מבטאים עדינים, שצריך להבין מה בדיוק נאמר. אז גם פה כשאומרים, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה כולם חושבים? הם מסתגרים כאלה, מתנשאים, בגויים לא יתחשב, הוא לא מתחשב בגויים. טוב, אז זה לא ככה. יש פה עמקות גדולה שצריך להבין מה התורה אומרת. ננסה היום להבין מה זה עם לבדד ישכון, ומה זה ובגויים לא יתחשב. מה זה לא יתחשב? ממשיכה התורה ואומרת, מי מנה עפר יעקב? מי מנה עפר יעקב? מה זה עפר יעקב? מה זה ממנה עפר? ממנה את יעקב. וגם מה הקשר? לעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אז עכשיו מי מנה? אפשר להגיד, תקשיב, ובגויים לא יתחשב, הוא לא נכנס לחשבון. אי אפשר לספור אותו. בסדר, אז מי מנה יעקב? למה מי מנה עפר יעקב? מי מנה עפר יעקב? הוא מספר את רוב הישראל, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. בלעם מקנה בעם ישראל, כן? טוב, זה גם דבר שצריך ללמוד בדור הזה, להעריך ולשמוח בחלקנו שזכינו להיות לא רק עם ישראל, בארץ ישראל, בתקופת הגאולה, בהתחדשות התורה הפנימית, בהתגלות האורות, צריך לשמוח. טוב, מכל המקום אומר לנו רשי, מה זה כי מראש צורים הראינו? אומר רשי, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. אז בעצם ראש צורים מי אלה? האבות זה ראש צורים וגבעות זו האימהות, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. כלומר חזקים כמו צורים, כמו גבעות, כמו ערים ככה סלעים, כמו גבעות, על ידי מי? על ידי אבות ואימהות. מה שמו האבות ואימהות? מה העניין פה, האבות ואימהות? אז אפשר להגיד, תראה, מה זה מה? אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, יסוד כל העולם הזה. אז מה זה מה שמו? אבל בכל זאת פה מדברים על, כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, אנחנו צריכים לנסות להבין מה האופי המיוחד, או הנקודה שבה עוסקת התורה כאן, בהקשר הזה, כשהיא אומרת, מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, ואז היא ממשיכה, הן, זה לשון של אחד, כן, כמו שחזן אומרים בלשון יווני, הן זה אחד, הן, עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, ממנה עפר יעקב. יש פה איזו אמירה שצריך להבין אותה קצת יותר לעומק. אומר רש"י, מה זה עפר יעקב? אומר רש"י, אין חשבון במצוות שהם מקיימים באפר. כלומר, רש"י מסביר את זה בתור חול. אפר, לא תחרוש בשור ובחמור. לא תזרע כלאיים. אפר פרש, למדנו פרשת חוקת, ואפר סוטה, שלוקחים מאפר המשכן, המקדש, וכיוצא בהם. אז אומר רש"י, יש הרבה מצוות עם חול. מה עכשיו חול? מה צריך לספור חול פתאום? מה העניין? מילא, בגויים לא התחשב, לא נכנס לחשבון, ומי מנה יעקב? מה זה מי מנה אפר יעקב? ומה? אז מקייבים מצוות באפר. בסדר, נו, מה? מה המיוחד כל כך בדבר הזה? אומר לנו הבן איש חי במקור ב', בן איש חי שנה שנייה לפרשת חוקת. מקום מוצא הנשמות של ישראל נקרא באר שמה. הבן איש חי מדבר על הפסוק שלמדנו שבוע שעבר, עלי באר ענו לה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם. ואז אמרנו שבעצם הבאר הישראלית היא נחפרת במהלך כל ההיסטוריה. קראו, בערך חפרו השרים, זה האבות הקדושים, קראו הנדיבי העם, משה ואהרון הבנו, תכף נראה פירושים נוספים, ובמחוקק במשענותם, הרב קוק אומר, זה כמו קורי בער. שהם ככה, מה אתם שיצא מים, תראה לעצה כלום, תראה זה, כל הזמן מחלישים אותם. ובעצם למעשה, באה התורה ואומרת, במחוקק במשענותם. מה? על מה הם נשענו? האבות, האימהות, משה, אהרון, כל מנהיגי הדורות, כל עם ישראל, על מה נשענו? על במחוקק. על החוקה הישראלית שדיברנו עליה פעם קודמת, החקיקה האלוהית החקוקה בעצמותנו. היא, כשאתה ממין שכלום לא יעזור, זוהי חקיקה אלוהית, והגאולה בוא תבוא ולא תאחר. אז אתה מתחזק, כן יוצא מים, לא יוצא מים, בסוף יצאו המים, לא יעזור כלום, ואתה ממשיך בדרך. בא בן איש חי ונותן פה עמקות נוספת. אומר הבן איש חי, מקום מוצא הנשמות של ישראל נקרא באר. ושם הכל אחדות. מה הכוונה הכל אחדות? ברור, אחדות, נחמדים אחד לשני, אבל זה הרבה יותר עמוק. כלומר, שמה זה האחדיות של האינסוף ברוך הוא. כלומר, מקור נשמות ישראל בא מן האינסוף. איפה שהכל אחד, איפה שאין פירודים. ולכן כתיב, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. דקרא עם נפש ולא אמר נפשות. למה אתה לא אומר 70 נפשות? לא, נפש. זה נשמה אחת גדולה. ואמר, באר חפרוה שרים הם שלושה אבות. אשר יש בשמותה, בשמות שלהם, י"ג אותיות כמניין אחד. אחד זה בגימטריה 13. אברהם, יצחק, יעקב, 13 אותיות כמניין אחד. קראו הנדיבי העם, אנחנו למדנו משה ואהרון, פה הוא מביא פירוש, הם שבטי השבטים, שהם י"ג שבטים כמניין אחד. למה? כי יוסף נעשה שני שבטים. אז יש לנו 13 שבטים כמניין אחד. ולכן כתיב בישראל, בפרשה שלנו, פרשת בלק, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אסורנו, הן עם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב. אז אומר הבן איש חי, כי האבות שנקראים צורים, יש מספר אחד באותיות שלהם. נו, אז מה? מה זה בא להגיד? רמז, שהם היה להם כוח לחפור באר הקדוש העליון, שהוא רשות היחיד. בסוד אחדות, להוציא משם נשמות ישראל. זה עמוק, עמוק, עמוק. אומר, האבות הקדושים, מראש צורים, אתה יודע מה בלעם ראה? בלעם ראה, בעל כורחו, בא לקלל, ולא הייתה לו ברירה, והכללה התהפכה לברכה, וזה גם מייצג את כל ההיסטוריה העולמית שלנו בכלל, שאנחנו כל הזמן הופכים כללה לברכה, וזה בעצם החלו של משיח, שהופך חושך לאור, והופך את המר למתוק. אז מה בעצם ראה בלעם? אומר, תשמע, הם באו, האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הצליחו לעלות לשמי שמיים ולכרות את נשמות ישראל מהמקום של האחדיות האלוהית, מהשכינה הקדושה, כללות ישראל. משם הם הוציאו מרשות היחיד וסוד אחדות, כולנו נשמה אחת גדולה כפשוטו. אין עוד עם כזה. זהו הסוד הישראלי. וכן בגבעות שהם שרה, רבקה, רחל ולאה. גם כן יש בשמותם י"ג אותיות כמניין אחד. איך אומרים החבר'ה בלשוננו היום? אין על הבן איש חי. כן, כל כך יפה, כל כך מקסים, גאון עוזנו ותפארתנו, כל כך יפה. מה הוא אומר? הוא אומר, שרה, רבקה, רחל, לאה, 13 אותיות. אברהם, יצחק, יעקב, 13 אותיות כמניין אחד. כי גם הם סייעו לעבוד, וגם הם היו שותפות מלאות, שוות לגמרי, במהלך של קריאת נשמות ישראל מהבאר של האחדות האלוהית. לכן ראוי שיהיו ישראל היוצאים מהם עם לבדד ישכון. בדד עם האותיות ומספר אחד. כלומר, בדד עצמו גימטריה ד' ד' ב' זה 10, ותוסיפו ב' ד' ד' 3 זה 13. ובגויים דעת וממקום הפירוד הנקרא רשות הרבים לא התחשב. כלומר, אנחנו לא באותו חשבון כמו אומות העולם, משום שהם רשות הרבים. מה הכוונה רשות הרבים? כשאתה הולך לכל אומה בעולם, כמו שמסביר הרב ארוכות בספר אורות, בחלק אורות ישראל, כל אחד שמה הוא בעצם נשמה לעצמו. זה נשמה, זה נשמה, זה נשמה, זה נשמה. כל אחד ניצוץ אלוקי לעצמו. אין שם נשמה אחת גדולה שכולם יונקים ממנה, מבאר האחדות האינסופית האלוהית. אין את זה שם. אנחנו כאלה, כי אנחנו כהני העולם, כי אנחנו עברנו כדי להאיר את העולם. אז אומר הרב, הם ממקום הפירוד, ולכן לא התחשב, אנחנו לא אומה ככל העמים. עכשיו, בהתחלה זה נראה כאילו יש פה איזו התנשאות, איזו פירודיות, ואנחנו תכף נראה שסיטרה דקדושה שרי בפירודה. זה מתחיל, זה נראה כמו פירוד, אבל סיים בחיבור, אז זה מה שיביא לחיבור האוהב האוניברסלי הגדול מכולם. איך? בואו נמשיך. אומר הבן איש חי, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, רצונו לומר, הם בתואר אחד, אף על פי שהם למטה בארץ. כלומר, למרות שאתה רואה את עם ישראל פה למטה, וגם הם הולכים לעבודה, ולפעמים נופלים, וצריכים לקום, שתבע יפול צדיק וקם, וגם הם צריכים מדינה, וחברה, והתמודדות, וכו', ובריאות, וכן הלאה, הם למטה בארץ, ולכאורה כל אחד הוא גם גוף בפני עצמו, למרות שהם למטה בארץ, האמת היא שצורתם האמיתית היא הנקודה הפנים-פנימית הנשמתית, שאנחנו נשמה אחת לגמרי. כמו שמסביר גם מאוד יפה בעל התניא, האדמו"ר הזקן, בפרק ל"ב, לב התניא, פרק ל"ב בתניא, שאומר, למה כל התורה כולה זה דהלכת אני לחברך לא תעביד, ואהבת אחר כמוך, זה כלל גדול בתורה, למה? הוא אומר, כי בעצם על ידי תורה, אתה הולך ומטפס במעלה נשמתך פנימה, עד שאתה מגיע למקום שאתה מגלה, שאתה אחד עם כל נשמות ישראל. אז מכל מקום, הבן איש חי, אחרי שהסביר לנו שבעצם יש כאן ראש צורים, גבעות אשורנו, עם לבדד ישכון, בגויים לא התחשב, כי רק בישראל יש נשמה אחת גדולה שכוללת את כל ישראל. אבל מי מנע אפר יעקב מה העניין? אנחנו עדיין בבעיה. טוב, סיים הבן איש חי עם פסוק. מי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. ורומז הבן איש חי לזוהר מאוד מאוד יסודי, שגם הרן הרב קוק שם אותו בפתיחה, בהקדמה לשבת הארץ. בואו נראה את זה ביחד. מקור ג', שמואל ב', פרק ז'. אומר הפסוק, הפסוק גם נמצא בדברי הימים, כמדומני, בכל אופן אומר הנביא שמואל, ומי כי עמך כי ישראל גוי אחד בארץ. אומר הזוהר, ויקרא צדיק ג' עמוד ב', כל כך יפה, כל כך מיוחד. וקודשא בריחו כנסת ישראל, יקרי אחד. כביכול, השכינה הקדושה ועם ישראל זה דבר אחד. ודה בלעדה, לא יקרי אחד. כלומר, השכינה בלי עם ישראל, או עם ישראל בלי השכינה, לא נקראים אחד. כלומר, זה לא שקדוש ברוך הוא צריך אותנו, הוא מצד עצמו אחד, וזהו, אין סוף. אבל כביכול, בעולמנו, ברא את העולם כך, שהאחדיות האלוהית אינה מתגלה בארץ, אלא על ידי ישראל, נקודה. עכשיו שימו לב לזוהר, ממשיך הזוהר ואומר, תח הזה, בואו ראה, בגין דכנסת ישראל אשתה בגלותה, כנסת ישראל עכשיו בגלות, לא בארץ ישראל, לא יקרה אחד, רבותיי, אחד, אחד, כל הכבוד, אבל כשזה לא בארץ ישראל, לא נקראים אחד, ומתי יקרה אחד, מתי ישראל והשכינה נקראים אחד, בשעתה דיפקון ישראל מן גלותה, כשיסרו ישראל מן הגלות, יחזרו לארץ ישראל, וכנסת ישראל, ההדרת להתראה, להזדווגה ובקודש הבריך הוא, וכנסת ישראל תחזור למקומה, ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. בירושלים דלתתה, פה בירושלים, שאנחנו זוכים במתיקות נפלאה, לעמוד פה על אדמת הקודש ירושלים, פה בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, איזה אורות, מה היה נותן רב קלוני מוסקלמיש, בעל האש קודש, בעל חובת התלמידים, כדי לעמוד כאן במקום הזה. אם היינו זוכים, והיו כל הגולים עולים לארץ בזמן, לא היינו חוסכים את כל זה. הוא הקדוש, החליט להישאר שמה, כדי להמשיך ולהילחם את המלחמה בתוך השואה הנוראה והאיומה. וזה דוגמה של יהודי אחד קדוש. כמה קדושים, מיליונים של יהודים. ואנחנו יושבים פה בירושלים, מפונקים, לא יודעים להעריך את מה שיש לנו ביד, מתייחסים לארץ כמו כאילו, יאללה, נחתוך מפה, נחתוך מפות, כן? מפות, סכינים, שהם יצילנו. אז אומר הזוהר, בירושלים דלתתה, כאן, בירושלים של מטה, יקרון ישראל אחד. כאן עם ישראל נקרא אחד, לא בחוץ לארץ, לא בשום מקום. פה נקראים אחד, צריך להבין למה, מה זה? ממשיך הזוהר ואומר מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים? מה הראיה? דכתיב גוי אחד בארץ. כלומר, הפסוק בשמואל בית זין אמר, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. בארץ, אומר הזוהר כל כך יפה, ודאי בארץ הם גוי אחד. בארץ ישראל הם נקראים אחד. אימה יקרון אחד, ולאינון בלחודי הוא, לא יקרון אחד אלא בארץ. אומר הזוהר אדוני הנכבד, אם עם ישראל לא בארץ, לא נקרא אחד. מה זה לא נקרא? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו אחד, הרי אמרת, מראש צורנו ומגבעות אשורנו, עיניים לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב, למה? כי אנחנו באים מהבאר האחדותית האלוהית, עלי באר אין אולה, כמו שהסביר הבן איש חי שראינו בתחילת פרשת חוקת. אז מה, אז אחד, אחד, גמרנו. הרי זה חקוק בהווייתנו, כמו שלמדנו בפרשת חוקת. זה מחוקק במשענותם, על זה נשענו כל מנהיגי הדורות, כל עם ישראל וכל הסבל, שהיה נראה כאילו אין מצב שתהיה גאולה. והנה אנחנו פה, בארץ ישראל, במדינת ישראל, בבית הרב קוק, בירושלים, הולכים להתפעל בכותל, מקווים לבניין בית המקדש, על הר בית קודשנו. נפלא! אז מה אתה אומר לי? לא, הם לא נקראים אחד רק בארץ. טוב, אני תיארתי תיאורים ירושלמיים, כן? אבל אם מישהו הולך לבית כנסת בניו יורק, אז הוא לא, הוא לא, אז זה לא אחד? למה זה לא אחד? אז אנחנו בסדר, מבינים, הנה הזוהר אומר, אבל שאלה היא מה זה, מה עומד מאחורי זה? כותב מרן הרב קוק, תראו מקור ד', באורות התחייה כ"ה, אומר הרב, סמוך לעקבה דמשיכה, מתרבה סגולת האחדות באומה. צריך להבין מה זה מתרבה סגולת האחדות, ותכף נראה תיאורים של אם הבנים שמחה, שגם ימחישו לנו את זה לגמרי. זאת עדות שתכף נראה אותה, עדות חותכת, איך היה נראה ואיך אנחנו היום. אז אומר הרב, סמוך לעקבה דמשיכה, מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים, פועלים על קדושת הכלל יותר מבשר הזמנים. היום אתה לומד דף גמרא, אתה מעיין באמונה, אתה קורא תהילים, את מתפללת, ההשפעה על הכלל הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עוצמתית, כי אנחנו כביכול נמצאים במקום הרבה יותר אחדי. למה? ראינו בזוהר. שזה כך, שזה בארץ ישראל, למרות שעדיין צריך להבין את זה. אומר הרב, תמונה היא סגולה זו במתמון של קטגוריה ומריבות. הרב לא שמע את הרדיו של היום, כן? אבל בכל זאת, אומר הרב, תמונה היא סגולה זאת, סגולת האחדיות הארץ ישראלית, במתמון, כלומר במשהו שמחסה עליה, של קטגוריה ומריבות. הדור הזה לא צריך הסברים, פותח רדיו תוך דקה, אתה כבר מקבל. כל המחלוקות, מריבות, קיצוחים, והשם יעזור לכולנו. אבל תוכו רצוף אהבה, שימו לב, אומר הרב מחרות כל המריבות האלה, תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעורר את הרגשה הכללית לציפייה לתשועת הגוי כולו, שזה ממילא גם מעורר את הלב לרצות, להתקדם הלאה, לגאולה. אז מה אומר הרב? תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה. עכשיו, למה כל זה כך? משום שחזרנו לארץ ישראל, אז האחדיות חוזרת. אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה הקשר, מה העניין. בואו נראה. אומר לנו, אם הבנים שמחה, מקור ה'. ספר אם הבנים שמחה, שנכתב על ידי הקדוש, רבי יששכר שלמה טייכטל, השם מקום דמו הקדוש. יהודי ענק עולם, שכתב את הספר בעל פה, שליטה בכל רחבי התורה מדהימה. אומר אם הבנים שמחה, בעמוד ר' מ"ב, ר' נ' ב'. כל זה נגרם לך, ככה הוא פונה ליהודי בגלות. כל זה נגרם לך רק במה שעשתך הגלות לגולוס ייד. לגלות יהוד, יהודי גלותי, שהחיים של הגלות עשתוך לאיש הנבדל והנפרד מהכלל כולו, שאין אתה חי בגלות חיי עם. אומר, אם הבנים שמחה אתה בגלות, אז אתה יודע, חי לעצמך, אתה לא חי חיי עם. אומר, אם הוא שומע איזה שמועה שמשהו לא טוב קרה באיזשהו מקום, עולמו מתהפך רק בחוג הקצר, סליחה. כלומר, אומר, העולם שלו, מה? איפה נמצא העניין של היהודי הגלותי? רק בחוג הקצר שעובר וסב בו. הוא נמצא בעובר והסב שלו. אילו מה ש... החוג של הקהילה מסביבו. ועד כאן תחום שבת, יותר לא אכפת לו. זאת עדות, חברים. זאת עדות של ענק עולם. ולא מתחשב כלל עם העם הכללי הישראלי המפוזר ומפורד בעולם. במדרש על הפסוק, אתם ניצבים היום כולכם, שאין ישראל נגלים עד שיהיו כולם אגודה אחת. אומר הם הבנים שמחה באמונה ידעתי. כי הכל יתמאו עליי, יתמאו עליי, ויצחקו ממני. ואיך אפשר לכלול ולקבץ את כל ישראל בכנופיה אחת? מה אתה רוצה פה לאחד את עם ישראל? נו, איך תעשה את זה? מה, אתה תגיד לי, מה, איפה אתה חי? איך אתה תכנס את כל עם ישראל? איך תעשה את הדבר הזה? אומר, אם הבנים שמחה, והכל עם הרבה מקורות, כי זה, אני מביא פה תמצית, קצת מפה, קצת משם, במהלך הדיבור שלו, אבל ממש מבקש מכם לפתוח בפנים ולקרוא את כל העשרה עמודים האלה, עמוד ר' מ"ב, עמוד ר' נ' ב'. אומר הרב, אם הבנים שמחה, העיר השם את ליבי, מה הפתרון? איך נביא את עם ישראל חזרה לארץ ישראל, לאחדיות? איך נעשה את זה? אומר, איך להביא בפועל את כל העם הקדוש ישראל לאחדות אחת, והוא לבחור במצווה אחת, שיתעסקו בכל ישראל, מקטן ועד גדול. הוא אומר, ניקח מצווה אחת מכל התורה, שכל עם ישראל מתאחד סביבה, זה יספיק. אנחנו אומר, לא מסתפקים בזה, אבל זה יספיק. ממשיך ואומר, נבחור נע. אז איזה מצווה? איזה מצווה ניקח שכולנו נתאחד סביבה, ועל ידי זה נזכה לגאולה השלמה? אז הוא אומר, נבחור נע מצווה זו של יישוב הארץ, להתעסק בה כולנו יחד, כל נפש ישראל שחי בעולם. ועל ידה אנחנו נעשה גוי אחד בארץ ונזכה לגאולה שלמה. מה אומר לנו אם הבנים שמחה? נבחור נא מצווה זו של יישוב הארץ להתעסק בה כולנו יחד. אומר גאון עולם, גאון התורה, ענק, ענק עצום, בעל אם הבנים שמחה. האחדות הישראלית שתווית, תקיים את התנאי של האחדות על מנת לזכות לגאולה, היא תהיה אחדות סביב מצוות יישוב ארץ ישראל. והוא מביא מקורות ומסביר ומנתח, אתם מוזמנים לראות בפנים. מכל מקום לענייננו, אנחנו שוב רואים עוד גאון אדיר בתורה, שגם הוא אומר לנו, הרי הזוהר אומר שאנחנו לא נקראים אחד אלא בארץ ישראל. אז על ידי ארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל, נזכה להתגלות האחדיות האלוהית השוכנת בתוכנו. מה הולך כאן? מה זה הדבר הזה? אז שימו לב. כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, הארץ הזאת פותחת לנו שערי הלב. זוהי ארצות החיים. ארץ החיות הישראלית הנשמתית מתגלה. כשיהודי הוא בחוץ לארץ, הוא גבייה מהלכת. הנשמה שלו אטומה, סתומה וחתומה, לא יוצאת, לא מתגלית, אין נבואה בחוץ לארץ, אין שכינה בחוץ לארץ, אין בית מקדש בחוץ לארץ, אין דיינים סמוכים בחוץ לארץ, אין קידוש החודש בחוץ לארץ, אין כלום בחוץ לארץ. יש הציבי לך ציונים, ככה, אל תשכחו איך מצוות נראות. זהו. כל המצוות לא ניתנו אלה לקיימן בארץ ישראל, וזה מה שיחזקאל הנביא אומר, והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי. אומר להם, חוץ לארץ זה בית קברות, שם נשמת ישראל לא יוצאת אל הפועל. עכשיו, ברגע שעם ישראל בא לארץ ישראל, והנשמה הישראלית מתחילה להתגלות ולצאת, על ידי מי? על ידי אדמת ארץ ישראל. אז הנשמתיות מתחילה להתגלות, מה מתגלה? שאנחנו בעצם נשמה אחת גדולה, וממילא דין ערבות חוזר, לא רק כדין, אלא כתחושה ישראלית אולטימטיבית, פשוטה, בסיסית. שומעים על איזה בחור שהלך לעשות מסע בג'ונגל, אני לא יודע איפה, באיזה מקסיקו, ביערות, בפה, נתקע באיזה מקום, שולחים משלחת, כל המדינה מתפללת, לכולם אכפת, למה? עם אחד, זה לא היה. הם הבנים שמחה אומר, זה לא היה. הרב קוק אומר לנו שזה קורה בעקבות השיבה לארץ ישראל, ויש אחדות האומה. מה תגיד? אבל מלא קטגוריה, מלא מריבות. אומר הרב, תוכו רצוף אהבה, למה? כי כשבן אדם נמצא בחוץ לארץ, הוא לא מחובר. כיוון שהוא לא מחובר, אז מה אכפת לו? אתה חושב אחרת? תחשוב אחרת. מה אכפת לי? אני חי את חיי, תחי את חייך. אבל ברגע שהוא בא לארץ ישראל, וארץ ישראל מתחילה להלחים, להלחים את הנשמות, יותר נכון, לגלות את האחדיות השוכנת בתוכם. אז הוא מתחיל להרגיש שחיי היהודי שלידו וחייו הוא מאוחדים לגמרי. ואם הם מאוחדים לגמרי, זה אכפת לו, זה החיים שלי. אם אנחנו הולך כמוך, החיים שלי יראו כמוך. אז ממילא הוא מתחיל להתווכח, אבל אומר הרב, תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה. יש אהבה עמוק בפנים. יש אחדיות ישראלית שהיא נוצרת על ידי אדמת ארץ ישראל. עכשיו השאלה הגדולה היא, בסדר, אז בעצם זה אחדיות מאוד לאומנית. כאילו אנחנו מאוד אוהבים את עצמנו, אנחנו עם אחד, ובגויים לא התחשב, לא אכפת לנו מהם. מה זה, זה הכוונה? אז קודם כבר אמרנו כבר, ובגויים לא התחשב, לא נכנסים בחשבון הרגיל של העמים, משום שאנחנו אומה מעל כל האגואיסטיות הפרטית, אנחנו האומה היחידה שהיא אומה שלמה שהיא אחד לגמרי. האחדיות שוכנת דווקא בנו. האם זה משהו אבל ישראלי שנוגע רק לעצמנו, או שזה נוגע לכל העולם? מה הולך פה? עם לבדד ישכון? האם לבדד הכוונה שאנחנו מסתגרים, מתבדלים, העולם לא מעניין אותנו? אומר מרן הרב קוק בעמקות עצומה ואדירה, מקור וב לפניכם, קובץ זין פסקה קוף י' א'. אצל כל האומות, הרוח האוניברסלי הכללי השוכן בקרבה מצד כללות רוח האדם, והרוח הלאומי הפרטי החי בהם, הם דברים סותרים זה את זה. אצל כל אומות העולם האוניברסליות והלאומיות הפרטית זה דברים סותרים. הם מדברים היום עולם גלובלי, כפר גלובלי קטן, אנחנו רואים כל פעם שיש מסבר, כל מדינה דואגת לעצמה, כל אחד שם בעצם מאחורי הקלעים, דואג רק לאינטרסים שלו. אז פה הוא אומר עוד פעם, אומר הרב, אצל כל האומות, הרוח האוניברסלי הכללי, השוכן בקרבה מצד כללות רוח האדם, ולעומת זאת, הרוח הלאומי הפרטי החי בהם, הם דברים סותרים זה את זה. וכשזה קם, זה נופל, וכל אחד משיג את גבול חברו. כלומר, זה מריבות. האם להיות אוניברסליים? אפילו נגיד אמריקה, קחו את אמריקה. זה חלק מכל המהלך בחירות שם כבר שנים רבות, שרבים עד כמה אמריקה תהיה אוניברסלית, ועד כמה היא תתעסק עם עצמה. אז אצלם זה סותר את זה. מה שאין כן בישראל, בתוכיותו חונה רוח עליון, כפול בכפילה איכותית ומאוחד באחדות מוחלטה שיש בו התוכן הלאומי ברוחניותו היותר עזיזה, בשאיפותיו היותר מבולטות, והרוח האוניברסלי גם כן, בכל מילואו, בכל אורו וטובו. אומר הרב, אצל עם ישראל יש בעצמות השורשית האלוהית שלנו, קומה כפולה, קוממיות, קומה כפולה שהיא מאוחדת באחדות מוחלטת. אין ספירה בין שתי הקומות, זה שתי קומות של אחדיות אלוהית אינסופית של התגלות אור השם בארץ. ומה הן שתי הקומות? הקומה הלאומית, עם כל הלאומיות, עם כל העוצמה, זו ארצנו, זה שלנו, זה ארץ ישראל, רק אנחנו ריבונים על כל ארץ ישראל, זה לא התנדבותי, זאת מצווה אלוהית של תורה, זה מוחלט, אין לגעת, אין לאף אחד רשות לגעת בארץ ישראל, ורוח אוניברסלי, אהבת כל האדם, כל זה על מנת להאיר לכל העולם. מה שאנחנו נלחמים, נאבקים, על שלמות ארץ ישראל, זה לא מטעמים נדלניסטיים, זה לא מטעמים לאומנים אגואיסטיים, זה לא מטעמים אנוכיים, בדיוק להפך, זה מטעמים אוניברסליים, כדי להיטיב לעולם, כדי שאור ישראל יופיע, כדי שהאחדיות האלוהית השוכנת בישראל ובישראל עם לבדד יסכון רק בישראל, אבל עבור כל העולם, זה, האור הזה לא מופיע, אלא כשישראל ריבונים על כל ארץ ישראל. ממשיך הרב ואומר, והוא מכיר במעמקיו שהחטיבות הלאומית שלו היא גם כן תכונה אוניברסלית. העובדה שאנחנו עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, לא בא ממקום של חוסר התחשבות, לא ככה קוראים את הפסוק. בגויים לא התחשב זה לא אומה ככל העמים, כי כל העמים הם לא אוניברסליים, ואנחנו אוניברסליים בטבע, הפוך, כרגיל. הדור הזה מה הבעיה שלו? מילה אחת. שטחיות, זהו, זה הכל, זה מהשטחיות, הכל יתהפך פה, בגויים לא התחשב, זה, מה, שב תלמד, מה אתה קשקש, סליחה על הביטוי, ממש מקשקש, בגויים לא התחשב, אנחנו לא נכנסים לחשבון הספירתי, הפירודי, הגבולי, של אומה לאומנית, שדואגת לעצמה, ואין לה בכלל יכולת לאהוב את כל האדם, שהיא כאילו אוהבת את כל האדם, כי זה הטרנד כדי לדאוג לעצמה. אצלם אוניברסליות לאומיות זה ויכוח שלעולם לא ייגמר. אבל אצל עם ישראל הלאומיות בלאומיותה היא האוניברסליות. היא פועלת, היא דואגת לעצמה, היא כובשת את הארץ, היא שומרת על ארץ ישראל מטעמים אוניברסליים, כי הלאומיות שלנו היא המפתח, השורש, המעיין שמחיה, מקיים, מרומם, מברך את כל העולם כולו. ממשיך הרב ואומר, והוא מכיר במעמקיו שהחטיבות הלאומית שלו היא גם כן תכונה אוניברסלית ועניין מלא בעד כל העולם כולו, והוא מתרחב והולך על כללות היקום כולו בכל הרחבתו. זה לא רק על הבני אדם, חיות, עצים, פרחים, הוויה, יקום, הכל, כל הגלקסיות, הכל תלוי בעבודתם של ישראל. וכל אותה הקביליות הנוראה של שני הרוחות הגדולות הללו, דהיינו, הרוח הלאומית והרוח האוניברסלית, הינם בקרבו בצורה קדושה, בתכונה אלוהית עליונה, ותכונה היא שוכנת בכל יחיד ויחיד מישראל, בכל מהותיותו הפנימית, בכוחו הגדול לאלוהים, עד שכל אחד ואחד מישראל, הרי הוא עולם מלא באמת. למה? כי הפרטיות הישראלית, גם של כל פרט ופרט, הרי נשמת ישראל הכללית נמצאת בו, אז אפילו פרטיותו של יהודי פרטי, היא עולם מלא, היא נוגעת לכל היקום. ממשיך הרב ואומר, עולם מלא מורכב מפנימיות וחיצוניות, שתוכו הוא האור הלאומי הישראלי בחטיבותו הנפלאה, כמו בחיטוב הנפלא שלו, המתנשאת ממעל לכל העמים ועל שונות, לא מצד גאווה, לא מצד יוהרה, אלא מצד ייעוד, מצד שליחות, מצד השורש באלוהים חיים. וחיצוניותו היא האוניברסליות הכללית המאחדת עמה את כל העמים והלשונות. הבנתם? זה ללמוד נכון תורה. זה לא לקרוא שטחי פסוק ולחשוב כל מיני מחשבות עקומות על תורה. בא הרב ואומר לנו, דע לך, הפנימיות היא ישראליות. ישראליות שהיא בעצם אחדית אלוהית, נשמה שבאה מן האינסוף, מהשכינה הקדושה. החיצוניות, ההופעה, מה ההשלכות, איך הדברים מופיעים בעולם, אוניברסליות. לא אוניברסליות מטופשת שהיא בעצם הורסת את העולם. יש כאלה חושבים שכדי להיות אוניברסליים, אנחנו צריכים לתת חלקים מהארץ, לחתוך את ארץ ישראל, לשבור את הלאומיות שלנו, לשבור את העצמיות שלנו, לשבור את התורה, לצאת נגד הקדוש ברוך הוא, לכפור בתורה, לכפור בהבטחת הארץ, לחשוב שאנחנו בשחצנותנו מותר לנו לעשות עם הארץ מה בא לנו, כאילו מי שמחה? מאיפה אתה לוקח את היוהרה הזאת? לחשוב שאתה אתה יכול לחתוך את ארץ ישראל. מאיפה באה גאווה כזאת נוראה? אני לא מצליח להבין. אני קם כל בוקר, לא מצליח להבין. לא מצליח להבין. יוהרה נוראית, זה מבורות, זה מבורות, זה ברור. מבורות. אומר לנו הרב דלך, הלאומיות הישראלית הפנימית האלוהית הזאת, האחדית, ששוכן בנו אור האינסוף עבור העולם כולו, היא מתגלה באוניברסליות. אבל איזו אוניברסליות? אוניברסליות לא שיוצאת נגד הלאומיות, אלא להפך, בלאומיות הישראלית שוכן את האוניברסליות. שוכן ההערה לכל העולם כולו. ומתוך, אומר הרב, ומתוך שהיא תכונה אלוהית יוצרת ובונה, אינה מאבדת אוניברסליות זו שום כוח חי. יש מי שיגיד, תראה, אם תהיה אוניברסלי, אולי תאבד משהו מהתורה, משהו מהמצוות, ממש לא. נכון, השאירו לנו כללים, הלכות, איך בדיוק לנהוג עם אומות העולם כך שאנחנו משפיעים ולא מושפעים, מושפעים רק בחיצוניות, לא מושפעים פנימית, יש כל מיני כללים, איך עושים, בשולי אקום, רוב וחצרות, כל מיני דברים, איך בונים את זה, איך בונים אוניברסליות בריאה. אבל, אומר, זה לא מוריד, לא, אינה מאבדת אוניברסליות זו שום כוח חי, שום תוכן חי, שום עושר ושום יתרון ולשד של כל עם ולשון. כלומר, זה גם לא פוגע באומות העולם, להפך. להפך, זה בא להעצים כל אומה ואומה בעניינה. אם אומות העולם יתחברו לאוניברסליות הישראלית ויקבלו מאיתנו תכנים ואורות וכל הסיוע, הם יוכלו לפתח את תרבותם, את דרכם, את עניינם, את תפקידם ויהודם הייחודי בתיקון עולם בצורה הרבה יותר עוצמתית. ממשיך הרב ואומר, כנר הצוץ לא ישבור ופשטה קהל לא יחבנה, לאמת יוצאים משפט. היא רק מעלה הכל ומאגד את הכל. זוהי האוניברסליות הישראלית. יבוא מישהו ויגיד, בסדר, בסדר. מראש צורים הרינו, מגבעות אסורנו. מה עשו האבות והאימהות? כמו שאומר הבן איש חי, קרו נשמות קדושות מהבאר של האחדות האלוהית. בסדר, אמרנו תניה למד בית, ספר אורות, בחלק אורות ישראל, המון פסקאות שמדברות על זה. בסדר, הבנו, כל הכבוד. וממילא, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, הכוונה היא, שזה עם שלהפך, שהוא לא לאומי אגואיסטי, הוא לא לאומני אנוכי, הוא לא אטום נדלני, דואג רק לאינטרסים שלו. זה עם מיוחד שהוא דואג לכל העמים, שהוא אוהב את כל העמים, שהוא פועל בדרכו שלו בלאומיותו את האוניברסליות, ואין דומה לו בעולם, שום אומה לא מסוגלת לזה. מה זה מי מנע אפר יעקב? מה זה קשור? מה קשור מי מנע אפר יעקב? אז אם תגיד לי מי מנע יעקב, והכוונה היא שנשמות ישראל באות מן האינסוף ואי אפשר למנות אותם, זה אני מבין, מה עושה פה האפר? אומר, בעל הפנים יפות, בעל ההפלאה, מקור זין, פנים יפות. מי מנע אפר יעקב? שארץ ישראל מקרי ארץ צבי. אומר, בעל הפנים יפות, ארץ ישראל היא ארץ צבי. אתם יודעים, הצבי, חזל אומרים, שכשפושטים את אורו, אי אפשר להבין איך הבשר של הצבי נכנס לתוך האור הזה. זה משהו פלאי, כאילו האור של הצבי לא מספיק כדי להכיל את כולו. זה משהו כאילו שיש לו יכולת התפשטות שלא הגיונית, כן? אז הוא אומר פה, מי מנע אפר יעקב, שארץ ישראל, הוא אומר, זה ארץ ישראל. הארץ ישראל? מה, לא הבנתי. אתה הולך להגיד לי שזה ארץ ישראל? איך? הרי אנחנו מדברים פה על מה? אמרנו על אוניברסליות. ובגויים לא התחשב, שהם כולם דואגים רק לעצמם, ואצלנו הלאומיות היא אוניברסליות. שאנחנו שומרים על ארץ ישראל, להפך, אנחנו באים להעיר את העולם. אבל... אבל אתה מדבר בכל זאת על ארץ ישראל, לכאורה לאומיות, זה לאומנות קצת, לא, אז אתה אומר את זה, אבל אנחנו לא מבינים איך. בכל זאת לאומיות, אומר, שימו לב, שארץ ישראל מקרי ארץ צבי, שברצון השם יתברך מתרחבת. כמו שכתוב, כמו שנאמר בשבת קי"ח עמוד א', נחלת יעקב אין לה מצרים. כלומר, כן, שזה כביכול ארץ, ולמרות שהיא גם ארץ, אז כמו שעם ישראל בגויים לא התחשב, גם ארץ ישראל בארצות לא תתחשב. אל תכניס אותה לחשבון הארצות הרגילות. הארצות הרגילות, יש להם מימדים, אורך, רוחב, שטח, זהו, חול וחול, זה אדמה ושלום. אבל ארץ ישראל היא יכולה להתרחב בלי מצרים, זה רומז כביכול להתרומם אל האינסוף, כמו שנאמר, עד תאוות גבעות עולם, וכן להיפוך, ברצון השם יתברך, היא מצמצמת את עצמה, כמו שמצינו גבי יעקב, ואמרו חז"ל בחולין צד א' עמוד ב', שקיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו, ואמר לו, הוא פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, יש פה פריצה, הוא מקפל תחתיו, ואומר לו, אתה יכול לפרוץ לאין סוף. דהיינו שהרא לו השם יתברך שהיא מתקצרת ומתרחבת כרצונו. ולכן כשהוא אמר לו שיגרשו מן הארץ, אולי יוכל להכה בו והגרשנו מן הארץ, ועל זה אמר לו שארצו מתקצרת ומתרחבת ברצון השם יתברך. מה יש פה? יש פה איזה עומק שצריך להבין אותו. אז תבינו, היכולת האוניברסלית איננה בנויה על טיפטוס הפרטיות, כי זה הרס העולם. העולם הזה הוא עולם של פרטים. לכאורה כל דבר יש לו את הגבול שלו. היכולת האוניברסלית בנויה על היכולת הישראלית הפלאית, שהיא נמצאת בעם ישראל האחד, והיא נמצאת בארץ האחדות, ארץ ישראל, שלמרות שהיא ארץ בעלת מימדים של אורך רוחב, לכאורה נראית ארץ ככל הארצות, לא כארץ מצרים היא. והם שומעו, תשמעו, ונתתים את ארצכם בעיתו יורה ומלכות, לא תשמעו, להפך. זוהי ארץ שמגיבה למעשה היושבים עליה. זוהי ארץ שיכולה להתרחב, להתקצר. מה זה להתרחב? ראיתם פעם את הארץ מתקצרת, מתרחבת? ברור לחלוטין שמה שאומר לנו הפנים יפות זה, לאדמה הזאת יש נשמה. הנשמה הזאת יכולה להופיע, להתפשט, עדידה ירושלים שתגיע עד דמשק, דמשק דולה ומשקה, שהיא תדלה, שידלו ויסקו ממנה לכל העולם כולו, שכל העולם יואר מהאור של ארץ ישראל, והיא יכולה להתקצר, להתקטן, עד שאי אפשר יהיה לגור פה, הכל יהיה קדחות, ביצות, מלאריה, אי אפשר להסתובב פה, שהיו עושים חשבון שם ביסוד המעלה, רחמנה לצלן, תראו מה הם סבלו, כמה ילדים צריך ללדת כדי שישאר ילד אחד חי. תבינו מה היה פה. אי אפשר היה לחיות פה. ותראו איפה אנחנו חיים היום. הארץ התרחבה, הרחיב ממקום ההולך, מצוות ההרחבה שמדבר עליה הגר"א בכל התור, יש בעמקות עצומה, ההרחבה הזאת זאת התרחבות הטבעת גיבות עולם, מה הכוונה? בלי מיצרים, לאינסוף. זו לא אדמה רגילה. יש אנשים היום חושבים, הם יגעו בארץ ישראל. אדוני, אם אתה נוגע בארץ ישראל, אתה נוגע בדבר חי, דבר אורגני, דבר שיש לו נשמה, בובה שאין בחיים, אתה מוריד ליד, לא נורא, אפשר להמשיך לשחק בשאר הגוף. גוף אורגני חי, אם אתה מוריד יד, סיכנת את כל הגוף כולו, כי זה אורגני, כי יש פה נשמה. ארץ ישראל זו אדמה של חיים. אי אפשר לחתוך חתיכה פה, חתיכה שם, אין דברים כאלה. אתה נוגע בארץ ישראל, אתה נוגע בנשמת ישראל. אם חלילה, חלקים מהארץ הולכים, חלילה, 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 לא עלינו לידי נוכרים, אתה תצטרך לחפש את האחדות בעם ישראל. הנשמות יסתמו בהתאם למה שמסרת. האחדות תפחת ותרד בהתאם למה שמסרת. הערבות בין אחד לשני תרד בהתאם למה שמסרת. זה לא חול, זה לא דואם. יש פה נשמה אלוהית שהיא נשמת ישראל השוכנת באדמת ארץ ישראל. אתה לא יכול לגעת בנשמה של עם ישראל. אתה לא יכול לבוא ולגעת. נוריד לו את היד. מה זה תוריד לו את היד? בוא, ניתן את... מה? זה בני אדם, אנשים חיים. זאת אדמה חיה. אי אפשר לחתוך אותה לחתיכות. איזה בורות, איזה אמרצות, איזה חוסר לימוד, איזה חוסר הבנה. מה הולך פה? וזה מה שמניק את המדינה. איך יכול להיות? מה קורה פה? זאת אדמה שהיא עשתה אותנו אחדים. כל מה שיש היום בהווייתנו, שאנחנו מדינה, ככה עם הווי, מחלוקות מריבות, אבל תוכו רצוף אהבה, זה הכל עשתה אדמת ארץ ישראל. אם היינו עכשיו בפולניה או בהונגריה או באמריקה, זה לא היה. כמו שהם הבנים שמחה, אומר לו לגולוס ייד, היהודי הגלותי, אומר, עולמו מתהפך במה שעובר ושב סביבו, לא מעניין אותו מה קורה בעם ישראל במקומות אחרים בעולם. איך יצאנו מזה? כי אדמת ארץ ישראל הביאה לנו את האחדות, פתחה לנו את הנשמות, רוממה אותנו, החזירה אותנו למקום שלנו, ועוד לא סיימנו, רק התחלנו. ואתה הולך לגעת במקור החיים שלנו, אתה הולך לגעת בנשמות של עם ישראל, ועוד לא הרחבנו שכל נשמה בעם ישראל מחוברת למקום מסוים בארץ ישראל. עד כדי כך, שאתה לוקח חלק מסוים מארץ ישראל, מעביר אותו לידי נוכרים, כאילו לקחת חלק מנשמות ישראל והעברת אותו לידי נוכרים. זה לא מצחיק, זה תורה בסיסית, יסודית. לא המצאנו, הבאנו פה מעט מאוד מקורות. אבל הדבר הנפלא הוא, שלכאורה אתה בא ממקום אוניברסלי, אתה עושה בדיוק הפוך. כי דווקא אדמת ארץ ישראל, שזו אדמה שהיא לא פרטית, מצומצמת, גבולית, כמו מצרים במיצריה. לא כארץ מצרים היא, ממש לא. פה יש אדמה שהיא מרוממת אותנו מעל הצמצומיות, מעל האנוכיות, מעל האגואיסטיות. היא זאת שעשתה אותנו היום מסייעים לאיזה 130-140 מדינות, שכל כך אוהבים להתייער בזה. אולי תחשוב לרגע, מאיפה באה הברכה הזאת? שכל כך הרבה מדינות נעזרות בך, כולה מדינה קטנה, 6-8 מיליון איש. איך? מה קרה? זה ארץ ישראל. זו ארץ ישראל. אתה הולך פשוט לקחת את מעיין הברכה ולזרוק אותו, לחתוך אותו. מה, פה מתחילה הבעיה, כשאתה לא מבין שכל הברכה שיש לך, שכל מה שהעולם כל כך היום מסתכל עליך ורוצה ללמוד ממך ותלמד ותסביר ותביא טכנולוגיות, הכל זה ארץ ישראל. אתה הולך לגעת בסף הברכה, ברגע שמתחילים עם יוהרה, חושבים את עצמם שהם פשוט נורא חכמים, והם הייטקיסטים מדהימים. מה, מה? למדת בבית ספר מתמטיקה יותר טוב מבחוץ לארץ? לך תראה דוחות OECD, אתה לא לומד יותר טוב מהם, נקודה. להפך, יש הרבה מדינות שמכשירים את התלמידים פי 100 יותר טוב ממך. מה, אתה לא מבין שזה הכל ברכת ארץ ישראל? לא מבין, ברגע שהוא לא מבין, מתחיל לדבר על הארץ ולהעליב את השכינה הקדושה, להעליב את הקדוש ברוך הוא, את דבר השם, את תורתו, להעליב את עם ישראל, להעליב את כל הדורות שכולם רק סבלו וחיכו, בשביל שאנחנו נוכל סוף סוף להיות ריבונים פה בארץ ישראל. איך אתה מעיז לדבר ככה על אמא שלך? מה הולך פה? אפשר להמשיך לישון, לישון חברים, לא, לא, זה בסדר, לא להתעורר, אפשר להמשיך לישון, מה זה? איפה מינימום של כבוד לאומי? מינימום של הבנה בסיסית של כלי העבודה הבסיסיים של יהודי בעולם? עכשיו, הדברים האלה, חשיבות הדברים, יש לנו דוגמה של החשיבות שנתן מרן הרב קוק לעניין הזה של שיבת ציון בארץ ישראל, שהיה צריך להחליט מה עושים עם הציונות של הרצל. הרצל בא, כתב את מדינת היהודים, ובתוך החוברת, הספר הזה, מדינת היהודים, שאני מאוד ממליץ לכם לקרוא אותו בפנים, הלך וכתב, אנחנו נמציא תורה חדשה, אנחנו לא צריכים את הדת היהודית, אנחנו נמציא, ניקח אנשים מודרניים, מדענים, שיכתבו לנו משפט חדש ותורה חדשה, מספיק, יהיה לנו עברית, היא תאחד אותנו, כן? אז יאמר לזכותו, יש לו זכויות גדולות, אבל לצד הזכויות גם דיבר מאוד לא לעניין, ומרן הרב קוק יצא נגד הדברים שלו. וכתב שצריך לצאת נגד החוק שעוד בא מהקונגרס הציוני הראשון, שהציונות דבר אין לה עם הדת. באים אנשים מלומדים היום, באמת אנשים טובים, אז אני אדבר בעדינות, למרות שזה ממש מקפיץ. אומרים, אין חוק כזה. לא קיבלו בקונגרס הציוני שום חוק שהציונות דבר אין לה עם הדת. מה, הרב קוק טעה. איתו אותו, ולכן, תגיד, אתם חכמים כאלה גדולים. הוא היה חי באותו דור, אתם לא. הרב צבי יהודה אחר כך הכניס את זה לאגרות, והוא לא הבין שהרב טעה והתבלבל. איזה יוהרה צריך, ממחילה מכבודכם, זה אנשים מאוד טובים. איזה יוהרה צריך שידבר ככה? יוהרה. אז זה מה שנקרא אנשים עם נטייה אקדמית קצת, שהיא קצת קלקלה את השורה. ואני אומר להם כל הזמן, חברים, הרב קוק דיבר על מדינת היהודים. אני לא יודע אם קראתם אותו, תפתחו ותקראו. ושם הרצל ממש מסביר שהציונות לא הולכת עם הדת. עכשיו, אנחנו הולכים לראות עכשיו איגרת של מרן הרב קוק, שבה הוא מתייחס להתמודדות עם הדבר הזה, ועל הדרך נראה איזה מקום הוא נותן לעובדה שצריכים שעם ישראל ישוב לארצו. איזה מקום הוא נותן לדבר הזה? אז בואו נראה ביחד, במקור ח', איגרות הראיה חלק ד', נוספות 3, זה כל מיני איגרות שיותר מאוחר הוסיפו. אז זה איגרת לרב עמיאל. אז אומר מרן הרב קוק, שכל זמן שלא יוסר הפגם שהתבלט ממאמרו של המייסד הציוני שהציונות דבר אין לה עם הדת. אז קודם כל הנה עוד מקור, אני לא הכרתי את האיגרת הזאת, ועוד מקור למה שאמרתי להם, אני אומר להם כבר כמה שנים, ואני אומר את זה גם עכשיו, הנה פה יש עוד איגרת שמוכיחה שאכן הדברים נכונים. דרך אגב, לא יודע מה צריך להוכיח, מה אתם חושבים הרב קוק? כותב, צועק והוא לא בעניינים, אה? היה לו טעות, זה לא באמת היה, הוא התבלבל. כל כך מעליב, באמת, אני לא יודע איך לאכול את זה, זה אנשים טובים, אנשים שכאילו מחוברים לתורת הרב כביכול, שיסלחו לי, פשוט לא לעניין. אז אומר עוד פעם, שכל זמן אומר הרב, שלא יוסר הפגם, שהתבלט ממאמרו של המייסד הציוני. חברים, מה שאמרתכם כבר כמה שנים, הנה זה, שהתבלט ממאמרו של המייסד הציוני, שהציונות דבר אין לה עם הדת, שאומנם, שמסביר לנו עכשיו הרב קוק דברים שאנחנו לא יכולים לדעת ממסמכים שאנחנו פותחים היום אחורה, 120 שנה אחורה, כן, 100 שנים אחורה. שאומנם, אומר הרב, שאומנם, חשב הוא בתומו, למה הרצל עשה את זה? אומר הרב, חשב הוא בתומו שבזה יסיר את פחדה של הרפורמים מהציונות. כלומר, אומר הרב קוק, תדע לך, למה הוא כתב את הדברים האלה, הרצל? כי הוא רצה שהרפורמים לא ייבעלו, כי אם יהיה ציונות, חוזרים לארץ ישראל, אז יחזרו לתורה מסורתית, והם נבנו מחולסת הגלות. אז הוא רצה שהרפורמים לא יפחדו, אז הוא אמר להם, תשמעו, הציונות זה לא דת, אל תדאגו, תבואו גם אתם. אז אומר הרב קוק, זאת הייתה הסיבה שהוא אמר את זה. אבל אומר לנו הרב קוק, בצורה מוחלטת, חותכת ומכילה, מי שמנסה לתלות ברב שטויות, שיסלח לי, זה ממש חוצפה וצריך להפסיק עם זה, ואומר הרב בצורה חותכת, זהו מאמרו של הרצל. והוא אמר את זה, ומי שלא מאמין, שיקרא סוף סוף את מדינת היהודים בפנים. אז ממשיך הרב ואומר, אי אפשר, כל זמן שלא יוסר הפגם הזה, אי אפשר שתקע הציונות החילונית של הרצל, שתקע שורשים נאמנים באומה. ובאמת, הרצל עשה דברים גדולים מאוד. אמנם הציונות החדשה התחילה איזה 160 שנה לפניו באור החיים, בעל שם טוב ותלמידיו, אגרה ותלמידיו, חתם סופר, התחילה הרבה לפניו. אבל הרצל נתן דחיפה עצומה, אדירה לעגלה, אין על מה לדבר בכלל, כן? זה ברור. אז זכה זכויות עצומות. אבל הוא אומר ככה, הוא אומר, זה לא יקש שורשים נאמנים. ובאמת מה שאנחנו רואים היום, שאלה שציונותם באה מהציונות של הרצל, כבר לא ציונים. כבר לא ציונים. חלקם מתחילים לחתוך את הארץ, ומספרים לנו שזה החלת ריבונות. אני חושב, תחמון כזה לא היה מקום המדינה. לא היה. תחמון ברמה כזאת, לתחמן מדינה שלמה, לבלבל את כולם, לא היה דבר כזה. בכל אופן, וחלק נלחמים בכלל נגד עם ישראל, ויש חלק בכלל נלחמים להחרים את עם ישראל. וכל אלה המשך של הציונות החילונית של הרצל, שמסכן, הוא לא התכוון לזה, אבל ברגע שאתה מנתק את הציונות מתורה, זה מה שיהיה. המשיך הרב ואומר, ממשיך הרב פה באיגרת, אין לה מזרח עם הנוס, רק בהתאמצותו לבטל את הפתגם הזה, שהוא נוקב עד תהום חיינו הרוחניים והמעשיים. ופה צריך לדעת שעד עצם היום הזה, ובעצם כל המלחמה הניטשת היום במדינת ישראל, בין אם זה בענייני קדושת המשפחה, קדושת הברית, בין אם זה בענייני רפורמים לא רפורמים במשרד החינוך, בין אם זה על ארץ ישראל, המאבק להציל את ארץ ישראל בזכות ארץ ישראל, כל מה שאנחנו בעצם מתמודדים היום, שבת, הכל, 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 זה הכל על מה זה מדינת ישראל. האם זה מדינה של ציונות, דבר אין לה עם הדת, או שזה הציונות המקורית של אברהם אבינו. אומר הרב עכשיו, שימו לב, הוא עומד מול הבעיה הזאת, והוא צריך להחליט האם הוא יוצא נגד, או שהוא להפך, אומר חברים, ממשיכים, למרות שאנחנו ננהל מלחמה נגד האמירה של הרצל, שהציונות דבר אין לה עם הדת, למרות זאת, אנחנו נמשיך עם הציונות עצמה, עם בניין הארץ. כן או לא? אומר הרב, שימו לב. אבל בכל זאת, אסור לנו למעט את הצביון של תנועת התחייה הלאומית שלנו בכללותה, וריכוזה של האומה בארץ הקודש. אומר, אסור לנו לצאת נגד עלייה. אסור. ואני מעיד לכם. מה זה מעיד? לא ראיתי בעצמי, אבל משפחה של אשתי. הלכו לרבא, והרבא אמר, לא, נשארים פה. והם כולם הלכו בשואה. כולם הלכו בשואה, רק הבת, הוא אמר לה, אבל היא בעלה בקנדה. הוא אמר, טוב, היא תיסע לקנדה, כל השאר יישארו פה. מי נשאר? רק הסבתא של אשתי. זהו, זה הכל. כל המשפחה הלכה. למה כל המשפחה הלכה? הרב אמר לא לעלות. בניגוד לגדולי ישראל, בניגוד לחפץ חיים, בניגוד למה שהגרב ובעל שם טוב שעוד קדמו אמנם, בניגוד לרב קוק, לא, שערו פה, נשארו שם, רחמנא ליצלן. אז הרב לא הכריע כך, אלא הרב הכריע, אסור לנו למעט את הצביון של תנועת התחייה הלאומית שלנו בכללותה וריכוזה של האומה בארץ הקודש, ההולך ומתגדל בחסדי השם יתברך, למרות כל ההפרעות הפנימיות והחיצוניות, הגשמיות והרוחניות. אסור לנו לדעתי אפילו לחלק בין הנושאים של קדושת התורה וקדושת הארץ. אל תתחיל לחלק לי בין תורה לארץ ישראל, אין כאן דבר, זה הוויה אחת, בין קדושת האומה וקדושת שתיהן. בין קדושת עם ישראל לארץ ישראל ותורת ישראל. וכשם שאין האומה אומה, אלא בתורותיה, כדברי רבנו סעדיה גאון ז"ל, כן אין התורה תורה, כי אם באומתה. תורה צריכה את עם ישראל, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, אילולי ישראל לא היה תורה בעולם. ממשיך הרב ואומר, והמשכה הבטוח של האומה ותורתה הוא רק בארצה. וישראל גוי אחד הוא דווקא בארץ כדברי הזוהר. פה אנחנו רואים שהרב ממש בהחלטה מעשית, איך להתייחס לציונות עם חילוניותה וכל הצרות שהביאה בצד החילוני, במימד החילוני שלה. איך להתייחס, אומר הרב, אנחנו צריכים לדעת, עם ישראל הוא גוי אחד דווקא בארץ, אי אפשר לחתוך חתיכות בתוך ערכי היסוד הישראליים הקדושים האלוהיים, אי אפשר לצאת נגד השיבה לארץ ישראל, שזה מה זה, זה התגלו תור השם בארץ. אז זה בא מעולף במסתרים, במטמונים של כל מיני לבושים לא נעימים, כמו שהם הבנים שמחה מעריך להסביר שיש לזה סיבות סודיות מיוחדות. מכל מקום לענייננו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שומרים על ארץ ישראל, זוהי ארץ חיינו. היא המעניקה לנו את אור השכינה, היא הפותחת את נשמותינו, היא עושה אותנו עם אחד אוניברסלי שאוהב ומאיר את כל העולם כולו. חזקו ואמצו.